אנחנו נתחיל מנובט עמוד בית. Okay, דיברנו קודם על שנגנז הארון, okay, שנראה היום דעה חלוקה שדווקא לא נגנז הארון. Okay, עד עכשיו ראינו את כל הסוגיות שהארון נגנז. היום נראה משהו חילופי, למרות שכרגע לא נגיע לזה. פסקנו... כן, בנקודותיים. אוקיי, אז חמש שורות למטה, תנן. סליחה, שורה לפני. צוואר את הקטורת על גבי הגחלים, אוקיי? הוא עושה ערימה, צוואר זה לצבור לעשות ערימה, זאת אומרת ציבור ביחד. צוואר את הקטורת על גבי הגחלים. תנן כמן, המשנה שלנו הולכת כפי איזה שיטה. סליחה, תנן, המשנה, כמן זה אמר צוברה, אוקיי? זה הולך לפי זה שאומר... שצריך לסבור, אנחנו ראינו דעה האם צריך לשים אותם בערימה כך שהכל לא יתפזר במהירות אלא לאט לאט ולא יהיה בום בפנים של הכהן גדול, או היה דעה שצריך לפזר את זה כך שהעשן יעלה מהר ואז הוא לא יראה שום דבר בקודש אמרנו, או שבעצם הוא ימהר לעשות את עבודתו כדי שהעם לא יחכה בחוץ בחוסר סבלנות שהוא לא יצא. דרך אגב, התמונה שנראית בעיניי כשאני שומעת את זה שהאנשים מחכים בחוץ ויפחדו שהוא לא יצא, זה ממש מזכיר לי את משה בעגל הזהב. כאילו, שהם מחכים בחוסר סבלנות שהוא לא יצא
לא יודעים אם הוא היה מומד, הוא עדיין
בחיים. נכון, ואז לא רק החשש שאנחנו פה מפחדים זה לא רק עניין שאוקיי, הם מחכים לראות אם הוא מת או חי. זה עניין שמה יקרה אם הם נבטים והם לא, כאילו, מה יקרה? הם יחשבו שאוי, לא קיבלנו כפרה, ומי יודע מה יקרה באותה הזדמנות. כאילו, יכול להיות, התפרצו כאילו, שם זה היה עגל הזהב, יכול להיות משהו דומה. כאילו, פתאום ירגישו, כבר אין לנו אפשרות בכיוון הזה, בוא נלך לכיוון אחר. אז זה גם החשש, כאילו אם נסתכל בזה בכיוון הזה. אוקיי, אז עכשיו אומרים, תן אחד, אז עכשיו יש לנו שתי דעות של תנאים, איך בדיוק הוא עשה את זה, אוקיי? צוברה, יש לנו מחבת של, סליחה, מחתה של הגחלים, אוקיי? ואיפה הוא שם את הערימה שלו, של הקטורת, ובשביל זה יש לנו את התמונה. יש שתי דעות, אחד אומר צוברה פנימה, שהיא חוצה לה, שהיא חוצה לו. ותנאידה חוברה חוצה שהיא פנימה לו. Okay, בואו נסתכל בתמונות. Okay? אחד אומר שהוא צובר את זה בצד הפנימי של המחתה. Okay? אז יש לו את המחתה. עכשיו, המחתה, החלק הפנימי זה רחוק ממנו. נכון? כי הוא מחזיק את זה בידית. אז החלק הפנימי הוא במרחק. החלק החיצוני, בוא נגיד, כן, החוצה, זה יותר קרוב אליו. אוקיי? אז האם מתחילים מהפנים, שזה הכי רחוק, ואז לאט לאט הוא שם את הקטורת ומתקרב אליו, או האם הוא מתחיל מאיפה שהוא עומד ומרחיק את זה ממנו. אוקיי? מה ההיגיון מאחורי הדעות? זה שאומר שהוא מתחיל לעשות את זה לידו כי אין מעבירים על המצוות, נכון? הוא לא יכול לעבור על הגחלים האלו ולשים את זה רחוק, נכון? ולפי מי שאומר שהוא צריך לשים את זה רחוק ואז קרוב, כי מבחינה טכנית זה מאוד קשה, הוא שם את זה קרוב ואז הוא צריך להתרחק, כן? אבל כבר עולה עשן וזה מסוכן אפילו. נכון? כאילו זה יהיה מאוד חם, העשן עולה והוא יצטרך לשים את הקטורת רחוק ממנו. אוקיי? אז זה שתי הגישות. אני חושבת שראיתי עוד רק שנייה. אולי לא. אוקיי, בסדר. טוב. אז אמר אביי, תנאי היא. אוקיי? זה מחלוקת תנאים. ואמר הבאה, מסתבר כמן דאמר פנימה שהיא חוצה לה. תתנן, מלמדים אותו, היזהר שלא תתחיל מפניך השם התכווה. אוקיי, אז הבאה אומר, מאוד הגיוני שהוא מתחיל מהפנים, ואז מגיע חוצה לה בגלל שבאמת שם התכווה. אוקיי, הוא יכול לקבל הכביעה, הברן. תן רבנן, ונתן את הקטורת על האש לפני השם, שלא יתקה מבחוץ ויכניס. להוציא מליבן של צדוקים שאומרים יתקה מבחוץ ויכניס. Okay, זה דיברנו בעבר, זה מחלוקת בסיסית בין הצדוקים לקושים. מאוד חשוב שכאילו הנושא הזה היה עניין מאוד מאוד מרכזי ביום הכיפורים מכמה כיוונים. קודם כל, העלת הקטורת זה בעצם כי בענן הראה לה כפורת. זה איפה ששכינת השם יורד וזה המומנט הכי חשוב ב, או אחד מהמומנטים המאוד מרכזיים בעבודה. עכשיו, בנוסף על כך, אולי בגלל המרכזיות הייתה מחלוקת בין הפרושים לבין הצדוקים. עכשיו נלמד מה המקור של כל אחד ואחד. בשביל זה אפשר גם לפתוח את התנכים. הבאתי כמה, אולי לא מספיק, אבל אפשר ביחד. זה בויקרא ט"ז, הפרק שלנו. עכשיו, במיוחד העניין החשוב שזה היה מחלוקת פרושים צדוקים, כי למדנו ודיברנו על זה שהרבה מהכהנים היו ממשפחת צדוקים, וכל ההכנות שדיברנו בפרק הראשון שמכינים אותם והוא צריך להישבע שהוא לא, הוא יעשה את זה בדיוק כמו שלמדו אותו חכמים והם צריכים לחזור חזרה כאילו וללמד אותו בדיוק איך לעשות, הרבה מזה היה בגלל המשפט הזה, כאילו המחלוקת הזאת, okay? החששות שלה. עכשיו, אז כתוב ככה, אז ונתן את הקטורת על האש לפני השם, okay? זה הפסוק ב פרק תזיין פסוק יג' אוקיי? ונתן את הקטורת על האש לפני השם. מה זאת אומרת? איך הפרושים מבינים את זה? הוא נותן את הקטורת על האש כשהוא עומד לפני השם. זאת אומרת, בפנים. אוקיי? זאת אומרת, בדיוק איך שהסברנו, לוקח את הקטורת, לוקח את החלים, נכנס לקודש הקודשים, ורק בתוך קודש הקודשים, הוא בעצם שם את זה על, על האש. אוקיי? ומעלה את האשם. וזה להוציא מליבן של צדוקים שאומרים דווקא ההפך, יתקן מבחוץ, צריך לשים את הקטורת על הגחלים בחוץ ולהיכנס לקודש הקודשים עם, עם האשן כבר עולה. איך רואים את זה? Okay, אני כבר אגדים ואני אראה לכם את הפסוק. Okay, איפה כתוב? אל יבוא בכל עת על הפרוכה. Okay, אנחנו בפסוק ב' ויאמר שם משה, נכון? הם לומדים את זה מה... כן? אז כתוב, ולא ימות, נכון? אתה לא יכול לבוא כל הזמן אל הקודש, נכון? ולא ימות. אם תבוא שלא בזמן, נכון, אתה תמות, פסוק ב'. כי בענן אראה אל הכפורת. אני, איך אתה תראה אותי בענן? מה זאת אומרת? אתה צריך להיכנס כבר עם הענן. רק בענן אתה יכול להגיע לקודש הקודשים, אוקיי? רק במחסה כזה. אתה לא יכול, כי הם גם חששו, הם מאוד הקפידו על דיני טומאה וטהרה, ואולי גם בעניין הזה הם מאוד הקפידו, לא רצו שייכנס לקודש הקודשים ויראה משהו, יראה את השכינה, נכון? רק בענן, אוקיי? הפרושים מבינים בענן כאילו תיכנס ותעלה הענן, כאילו הענן יעלה. אבל הם אומרים לא צריך להכניס את ה... להיכנס עם הענן. אז עכשיו, אוקיי, מה דרוש? איך הם דורשים? כי בענן אראה על הכפורת, מלמד שיתקה מבחוץ ויכניס. אמרו להם חכמים, והלא נאמר, הלא כבר נאמר, כן, זה לא בדיוק כבר, כן, רואים כאן אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, הלא כבר נאמר, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. אם כן, אוקיי, אז כבר כתוב את הפסוק שלנו. אז אומרים, אם כן, מה אתה אומר לומר, כי בענן אראה לה כפורת, איך הם מסבירים את זה? מלמד שנותן במעלה אשן. מה הם לומדים מכאן? אתם זוכרים את המעלה אשן של בית אבטינס, הם אלו שרק הם ידעו את המעלה אשן. מה זה? זה עשב מיוחד שמעלה אשן, שהאשן עולה זה, כמו מקל דקוף, במקום שזה מתחיל להתפזר, אוקיי? אז אומרים, כי בענן נראה על הכפורת, זה אומר עם מעלה אשן, אוקיי? כאילו שאמור להיות אשן שעולה למעלה, וזה מה שהם לומדים מכי בענן נראה על הכפורת. וזו הצורה של איך שהאשן עולה. ומניין שנותן במעלה ענן, המעלה אשן, ומאיפה ידוע לנו שצריך לשים שם מעלה אשן, שנאמר, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת. הלא נתן בה מעלה אשן, או כיסה אחת מכל סמניה, חייב מיטה. אוקיי, עכשיו, הם אומרים, עכשיו נראה אחר כך למה יש שני פסוקים, אבל לומדים מעלה אשן משני פסוקים. קודם אומרים, בענן נראה על הכפורת מלמד אותנו שנותן בה מעלה אשן, אוקיי? כי בענן... יראה, עכשיו, מהפסוק בכיסה ענן, בכיסה ענן הקטורת את הכפורת, מה אנחנו לומדים משם? שהלא נתן במעלה השן, או כיסה רחוק מכל זמניה, חייב מיטה. אוקיי? מי שלא הכניס מעלה השן, מעלה השן, או אחד מסממנים של הקטורת, אוקיי? כאילו הוא, יש היה, היו 11 סממנים ששם. הקטורת הוא חייב מיטה. אוקיי? אחר כך נדון למה צריך את שניהם. אוקיי? הרי, כן, זה מעניין, שמאותם שני פסוקים, שיש מחלוק הפרושים בפסוקים, הם גם לומדים את עניין מעלה השן. אוקיי? אז ככה, קודם הם שואלים, החיוב מיטה הזה שמדברים עליהם, אם הוא נכנס בלי המעלה השן, וכיסה רחם מכל סמניה, אוקיי? דרך אגב, יש ויכוח גדול, אני לא רוצה להיכנס, יש כל כך הרבה דברים מעניינים היום בדף, אבל יש, הבית יוסף פוסק להלכה, שאם אין את התבלין מעלה השן, את העשב הזה, הוא לא חייב מיטה. אז הוא מדבר, אוקיי, אז יש, איך הוא יכול להגיד כזה דבר? והוא סומך את זה על הסיפורים של הבנו. בית אבטינס, נכון, ידעו לעשות, וכל האחרים לא עשו, לא ידעו לעשות. עכשיו, לא אמרו שהאחרים היו חייבים מוות, כי הם הכינו כתורת בלי זה, אז הוא מראה שזה לא הכרחי. אז יש כל מיני פירושים איך לפרש את הבית יוסף. אחד אומר שזה לא מדובר כאן על התבלין המיוחד, מעלה השן, אלא על צריך להיות במכלול משהו שמעלה השן. עכשיו, בית אבטינס ידעו בדיוק הכי טוב והכי משובח, אבל הם שמו משהו אחר, זה פשוט לא עבד הכי טוב. יש כאלה שמסבירים, הוא חילק בין הקטורת של יום-יום והקטורת של יום הכיפורים. שדווקא בקטורת של יום הכיפורים, שהוא עושה את זה בפנים, בקודש הקודשים, זה צריך את המעלה השן. אבל הקטורת של יום-יום שעליו דיבר בית יוסף, הם טוענים שבית יוסף רק דיבר על הקטורת היום-יומי, ולא ביום הכיפורים. אז יש ביקוח לגבי דברי בית יוסף בעניין הזה. אוקיי, עכשיו, בטיפוק לה, למה אתם לא לומדים את החיוב מוות ממקום אחר? ואתה לא צריך, ללמוד חיוב מוות מזה שהוא מחליס, הוא נכנס בלי מעלה השן או בלי אחד מהסממנים, כי כבר מי שנכנס ככה הוא כבר חייב מוות ממקום אחר. למה? חייב מוות זה כמה היה ביעה ריקנית. אם הוא מביא קטורת שלא לפי ההלכה, אז הוא לא יוצא ידי חובה. אם הוא לא יוצא ידי חובה, אז זה ביעה ריקנית. מה זה אומר ביעה ריקנית? הוא בא לקודש בלי שום סיבה. כי הוא בא עם הדברים הלא נכונים. אז בעצם, לא היינו צריכים לימוד מיוחד מפסוק חדש ללמד שאם הוא חיסר חום בכל סמניה או חיסר מעלה השן, שבעצם הוא חייב מוות, כי הוא כבר חייב מוות מזה שהוא בא בלי הדברים הנכונים. כן? אז לא צריך פסוק מיוחד, זה כבר ברור מאליו, זה אותו דבר בעצם. ביער הקנית זה הוא בא לקודש בלי שום סיבה. ועכשיו אם הוא בא בלי כל הדברים שהוא צריך, זה בלי שום סיבה. זה כאילו ברכה שלא לצורך, נכון? אני אנסה לעשות את זה, אבל עושה בצורה לא נכונה. אז עכשיו, אז צריך להגיד למה המקרה שלנו, איך אפשר לראות מקרה שהוא נכנס בלי מעלה השן הולכה בכל סמנים, אבל זה לא נחשב בעריקנית, אוקיי? או שבעצם יש צורך לשניהם. אז הם מביאים כל מיני אפשרויות להסביר. אמר ששת, הכה במה הזכירן, כגון ששגג בביעה והזיב בהקטרה. אוקיי? אנחנו ננסים למצוא מקרה. מה זאת אומרת? הוא ידע שבעצם אסור להכניס מעלה, חייב להכניס מעלה השם, ומי שלא יהיה חייב מוות, או חיסר חול מחוס סממני והוא ידע, והוא עשה את זה במזיד. אבל הוא לא ידע שאסור לבוא למקדש בלי הדברים הנכונים. כאילו הוא לא ידע שיש איסור של ביעה ריקנית, אז הוא היה שוגג לגבי ביעה ריקנית, אבל מזיד לגבי הכנסת הסממנים. אז בגלל זה צריך ללמוד גם פסוק מיוחד לגבי מעלה השן, וגם פסוק מיוחד לגבי ביעה ריקנית. כאילו אפשר למצוא מקרה שיהיה חילוק בין שניהם.
אבל זה עבודה שלו.
נכון, אבל אולי הוא לא יודע שאסור לבוא לקודש בלי הדברים הנכונים. נכון, קשה לתאר לעצמנו מצב כזה, אבל הם מדברים בצורה היפותטית, מנסים למצוא למה בכלל יש רשע כזאת אם כבר ידוע לנו. אז מנסים להגיד, זה שני דברים קצת שונים, ואפשר להיות מזיב אחד ושוגג לגבי השני. זה מה שמנסים למצוא. לא חייב להיות מקרה מציאותי. רב אשי אומר, אפילו תמה, הזי בזו בזו, כן, אפילו אם נגיד שהוא ידע שניהם, עדיין יש סיבה למה, יש מקרה, כי גונדה אייל שתי הקטרות, אחת שלמה ואחת חסרה. מה אם הוא מביא לבית המקדש שהוא חושב שזה הוא יכלה בשני הקטרות? הוא מביא שניים. אז, קודם, אז אחד טוב ואחד לא טוב, נכון? אחד חסר ואחד לא חסר. למה שהוא יעשה כזה דבר? זה גם מאוד מוזר. אבל במקרה הזה מה יקרה? אין, זה לא ביעה ריקנית, כי הוא הביא משהו צריך, אבל הוא הביא משהו נוסף. ומשהו נוסף, אם הוא הכניס מעלה, כאילו שכח מעלה השן, הוא אכל מחוס סממנים ונכנס עם זה, זה בעיה. אוקיי? ולכן הוא יהיה חייב על זה ולא על ביעה ריקנית. אוקיי? הביעה לא מחייב, זה האלה שלמה. ההקטרה מחייב, זה כמקטר קטורת חסרה. אוקיי? הוא הקטיר קטורת חסרה, וזה בעיה. אוקיי. עכשיו אנחנו חוזרים, אמרתי לכם שיש שני פסוקים. אחד, כי בענן הראה מלמד שנוצאים במעלה השן. בחיסה הענן מלמד שמי שלא הכניס מעלה השן, אוכל מחוס מנים של הקטור חייב מיטה. אז עכשיו יגידו, אמר מה? ומניין שנוצאים במעלה השן, תמוד לומר בחיסה. קרא לקרא, כאילו צריך פסוק על פסוק, הרי פסוק אחד זה מספיק. אמר ויוסף, עכשיו אנחנו נראה כמה תירוצים. הכי כאמר, אין לי אלא עלה מעלה השן. עיקר מעלה השן מניין, תמוד לומר בחיסה. אז אומרים, מהפסוק הראשון אנחנו לומדים שצריכים העלים של המעלה השן. אבל בחיסה הענן מלמדנו שאפילו אם הוא שם רק את העיקר, הגבעו, הסטם, זה גם מספיק, אוקיי? כאילו אם הוא שם לא את העלים אלא העיקר, זה גם בגלל שזה גם עוזר שהענן יחסה, זה גם יהיה אותה תוצאה או תוצאה דומה. אז אם כן, אחד בא ללמד, אוקיי, בואו נסדר את ה... לא הספקתי להכין דף היום. אז בואו נסדר את זה. אז יש שני פסוקים בעצם, אוקיי? אז נצטרך לראות למה צריך שני פסוקים, אוקיי? אז הראשון בשביל העלה של מעלה השן, שזה טוב. מעלה השן. ואחד בשביל הגבעון, אוקיי? העיקר. אוקיי. עכשיו... אבל הם שואלים על זה, אמר לה הבאי, והאיפך תניה, אבל זה בדיוק אמור להיות ההפך ממה שאמרתי, שאמרת. דתניה נתם בעיקר מעלה השן, היה מתמר ועולה כמקל, עד שמגיע לשמי כהן. כשהיו שמים את העיקר של המעלה השן, זה היה בדיוק עולה למעלה ממש כמו מקל עד הכהן. כיוון שהגיע לשמי כהן, וברגע שזה הגיע עד למעלה, ממשמש ויורה בכותלים עד שנתמלא הבית השן. אוקיי? ממש רואים את המראה. זה עולה למעלה, מגיע לקורה ומתחיל להתפזר על הקירות והקום על השן. ממש מראה, כן, וואו. שנאמר והבית, שנאמר, והבית ימלא השן. זה פסוק מישעיהו. אוקיי? אלא אמר הבאי, אז הבאי אומר, הכי כאמר. פשוט תהפוך את זה, אוקיי? תשים שהפסוק הראשון מלמד על הגבעו, העיקר, והפסוק השני מלמד על העלה, כי הוא פשוט אמרת את זה הפוך. אוקיי, אז כאן הוא אומר, הכי כאמר, אין לי אלא עיקר מעלה השן, עלה מעלה השן מניין תמוד לומר בחיסה, אוקיי? ואז לומדים מהפסוק השני את העלה. זה אפשרות ראשונה. רב ששת אמר, אין לי אלא אור מועד שבמדבר, שילה ובית עולמים מניין, תמוד לומר בחיסה. יש פעילות, ראינו את זה בעבר. הראשון מלמד על אור מועד, איפה שהציווי היה באור מועד. והשאר מלמד על שילה ובית המקדש וכו'. אוקיי? על העתיד. אוקיי? זה שני פסוקים. תמוד לומר בחיסה. היי! אבל יש בעיה בזה. מה הבעיה? כי כתוב בפרק תזיין, פסוק תזיין, אתם יכולות להסתכל בפנים. אני אקרא את כל הפסוק, שלא מופיע כל הפסוק בגמרא. וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפשעיהם לכוחת אותם, וכן יעשה לאור מועד השוכן איתם בתוך תומתם. הם לומדים מהמקרה הזה, וכן יעשה לאור מועד, זאת אומרת, וכן יעשה בעתיד בכל המקומות שיהיו. אז אם ככה, זה כבר ברור מעיניו שזה יהיה, ולא צריך פסוק מיוחד ללמד על שילה ובית עולמים, ולכן דוחים את הפירוש הזה. אלא, אז אומרים, היי, הדבר הזה מבחן יעשה לאור מועד השוכן איתם נפקא, זה יוצא כבר מהפסוק הזה, ולכן לא צריך פסוק שלנו ללמד. אלא הכי כמה. אין לי אלא ביום הכיפורים. בשאר ימות השנה מנעים, תמוד לומר וחיסה. יש לנו יום הכיפורים, מהפסוק שלנו, והפסוק השני מלמד גם בשאר הימים. אוקיי? ואז צריך להגיד לפי זה, זה בעיה קצת לבית יוסף, ממה שאמרתי, נכון? שאולי בית יוסף מדבר רק על שאר ימים ולא לגבי יום הכיפורים. אבל אפשר אולי להגיד שהוא לא דגל בפירוש הזה. כן, לא יודע בדיוק, אבל זה קצת קושי. רב אשי אמר, אוקיי, עוד אפשרות, חד למצווה וחד לעקר. אוקיי, מה זה אומר? אם היה רק פסוק אחד, היינו חושבים, כן, הפסוק הראשון. מה כתוב בפסוק הראשון? כי בענן יראה על הכפורת. זה מצווה שיהיה ככה, עם המעלה השן, שממש יראה ככה. אבל אולי היינו חושבים שזה לא מעקב, ולכן בא הפסוק השני, שבמיוחד בפסוק השני, אפילו מוזכר החיוב מוות, נכון? ולא ימות, נכון? זאת אומרת, זה מעכב. כאילו, אם אתה לא עושה ככה, אתה תמות, וזה מעכב את העבודה.
בכל ימי
מתוך
השנה,
מה?
בכל ימי השנה
שיש חיוב של הקטורת,
זה מגיע לקדוש
הקדושים? לא, אבל העניין שזה צריך מעלה השן. כל ההלכה כאן זה האם זה צריך מעלה השן?
אז זה לא בגלל שזה בקדוש הקדושים,
זה מעלה השן,
זה רק...
בדיוק, המעלה השן היה העניין לקטורת באופן כללי. כן. כי זה עושה את זה יותר יפה גם.
כן, אבל לגבי הצידוקים, בגלל שהם חושבים את צריכים את מעלה השנה, השן, בגלל שהם לא רוצים שהם מסתכלים, והשכינה זה משהו...
אני חושבת שגם הפרושים חושבים שמקשרים את זה לכך, כי זה ימלא את כל החדר. רק הצדוקים חוששים שלא יהיה דקה שתהיה בקודש קודשים בלי האשן. נכון? ולכן הם אומרים צריך להיכנס עם זה. למרות שזה קצת קשה, כי... ברגע שהוא ישים את זה, זה כבר יעלה ויתפזר. אין לו הרבה זמן להיכנס. גם שאלה, לא יודע אם הצדוקים חשבו שהיו שתי פרוחות או אחת. כאילו, עד שהוא מגיע, כבר העשן יתפזר קצת.
לא,
אני
חושבת, בגלל הצורך,
הוא
כל כך חשוב, אם זה לא טוב,
זה שבו. נכון. נכון, אולי אפשר, נכון. ולכן, ברור, אפילו לפי הגישה שאומרת, זה יום הכיפורים בשאר ימים, ברור שהעיקר החיוב זה ביום הכיפורים. השאלה, האם אנחנו לומדים משם גם לשאר ימים, שזה הקטורת הכי יפה והכי טובה ומשובה. נכון. אוקיי. רבא אמר, אחד לעונש ואחד להזהרה. אוקיי, בדרך כלל אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. בדרך כלל יש גם הזהרה ויש גם עונש, אז לכן אומרים, יש שני פסוקים, כי אחד מלמד שיש עונש על זה, שזה בעצם השני, ואחד מלמד הזהרה. אוקיי, יש הזהרה ויש עונש. אוקיי, שאסור לעשות כזה דבר, וגם אם אתה עושה... נכון, אולי דווקא העונש זה מהפסוק הראשון, כי בפסוק השני זה דווקא ההזהרה, כי אומרים, בכיסן על הקטורת אשר לא ידעו ולא ימות, זה כאילו ההזהרה. והראשון זה עונש. אוקיי. עכשיו, נכון, כי גם... אולי גם שם כתוב ולא ימות, לא יודעת. אוקיי. תניא רבי אלעזר אומר, ולא ימות עונש, כי בענן יראה על האזהרה. אוקיי, שכחתי שהגמרא בעצם אומרת את זה, אוקיי? כאן יש הוכחה גם לגישת רבא, שאחד לעונש ואחד לאזהרה, כי יש לו ברייתא, ושם בברייתא כתוב, ולא ימות זה העונש, וכי בענן יראה זה על האזהרה. אוקיי, מה שאמרתי בהתחלה זה נכון? שבעצם מהפסוק הראשון אנחנו לומדים את האזהרה, מהפסוק השני כתוב לא ימות, לומדים גם את ה... את את העונש והזהרה. יכול יהיו שניהם אמורים קודם מיתת בני אהרון. היינו חושבים אולי ששניהם אמורים לפני שמתו בני אהרון, ואם ככה, מה אנחנו לומדים משם? שמה הייתה, זה מאוד בעייתי, הסיפור של נדב ואביהו, שקרה ממש לפני הפרק שלנו, שלא יודעים מה הם עשו בדיוק, אוקיי? כאילו, נכון, הפרק שלנו מתחיל עם וידבר שם משה אחרי מות שני בני אהרון, וקרבתם לפני השם וימותו. נכון? אז אנחנו לא יודעים בשביל מה הם מתו, לא ברור מהפסוקים, מה היה העבירה שלהם. יש כל מיני גישות, בגמרא שלנו נראה רק קצת מזה. אז כאן הם חושבים שאולי זה היה הבעיה, כי בענן הראה על הכפורת, והם בעצם לא הביאו מעלה השד או חיסו אחד מהסממנים, תמוד לומר, אחרי מות שני בני אהרון, אוקיי? אז הם אומרים, בגלל שכתוב אחרי מות, זאת אומרת, הם כבר מתו, ורק עכשיו אנחנו מקבלים את הציווי. יכול יהיו שניהם אמורים אחר מיטת שני בני אהרון, תלמוד לומר כי בענן יראה על הכפורת. הכיצד? אוקיי, אז אומרים, הכיצד? איך יכול להיות? וכאן הם אומרים משהו מעניין. הם אומרים בעצם שאחד מהפסוקים נאמרו קודם מיטת בני אהרון, ואחד מהם נאמרו אחרי. עכשיו יש קצת בעיה בסדר הפסוקים, צריך להגיד אין מוקדם מאוחר בתורה, כי בעצם פסוק ב' מופיע אחרי פסוק, כן, גם פסוק ב', גם פסוק תדעים, יוגימל, סליחה, מופיעים אחרי פסוק א', עכשיו פסוק א' כתוב אחרי מות שני בני אהרון, אוקיי? אבל נראה עוד דקה איך הם מסדרים את זה. הכיצד, אזהרה קודם מיטה ועונש אחר מיטה. אוקיי, הם אומרים, האזהרה הגיעה, כמו שאמרנו, שהפסוק הראשון הוא אזהרה, זה הגיע כי בענן עירה על הכפורת הגיע לפני המוות שלהם. והעונש הגיע אחרי המוות. מהי תלמודה? איך לומדים את זה? אמר רבא, אמר קרא, כי בענן איראה, ועדיין לא נראה. מה הלשון הזה? כי בענן איראה על הכפורת. אבל כבר שכינת הקדוש ברוך הוא ירד, כשנדב ואביהו הקריבו, כאילו נכנסו. אז בעצם אומרים, הפסוק איראה זה נאמר בעתיד, ואם כן ברור שזה קרה לפני מות שני בני אהרון, כי בעצם, למרות שאפשר להבין את הפשט בצורה אחרת, כי בענן הראה זה מדבר על העבודה של יום הכיפורים של הכהן גדול ולא של נדב ואביהו. אבל בעצם כאן אומרים שבעצם כי בענן הראה ועדיין לא נראה, זה כאילו הוא עדיין לא נראה שם אף פעם. והוא נראה כשנדב ואביהו היו שם. אז אם כן, ברור שזה קרה לפני. ולמי טיימה אי אנוש, אבל עדיין הם לא קיבלו רק את ההזרה ולא את העונש. אז איך יכול להיות שהם מתו? כן? עונש. איך יכול להיות שהם מתו אם לא היה להם העונש? אז כאן מסבירים שהעונש שלהם היה משהו אחר. Okay, לא בגלל זה. הדתניא רבי אליעזר אומר, ואמרתי, יש דעות שונות בעניין, אבל כאן יש דעה אחת. לא מתו בני אהרון, אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן. Okay? הם עשו דבר נכון מה שהם עשו, אבל הם הורו הלכה בפני משה, מה זאת אומרת? הם החליטו בעצמם את ההלכה ולא התייעצו במשה. אוקיי? זה אסור להורות הלכה בפני רבו אם הוא לא אמר את זה. כאילו אסור להמציא הלכה בפני עצמם, אפילו אם אתה צודק. מהי דרוש? מה הם אמרו? ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. כן? זה העבירה שלהם, נכון? הם נתנו אש. מה הם דרשו? אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן ההדיות. למדנו את זה, נכון? שהיו שני, נכון? היה גם הערכה שהם הדליקו בעצמם. נכון? אז הם למדו את ההלכה הזאת. ההלכה הזאת הייתה נכונה. שאף על פי שהאש ירד מהשמיים, כן, הם מתו על אש זרה, נכון? הם הקריבו אש לפני השם. הם הביאו אש מעצמם, אבל הם דרשו ככה. הקדוש ברוך הוא מביא אש, וגם אנחנו צריכים. אנחנו גם צריכים לעשות השתדלות של עצמנו. אז ככה הם דרשו, הם היו נכונים, אבל מה שלא היה נכון, שהם דרשו את זה בעצמם, ולא שאלו את משה, ומשה לא אמר להם לעשות, וזה היה עבירה, כאילו חוסר כבוד כלפי משה. כן, ממש עבירה לפי זה חוסר כבוד. כן, זה לא שהם באו בקודש ועשו משהו בניגוד למה שהיה אמור לעשות, הם דווקא לפי זה, לפי הפירוש הזה, הם היו אמורים לעשות את זה, רק הם המציאו את זה בעצמם, ולא התייעצו עם משה. אוקיי. יצא ובא לו בדרך כניסתו. Okay, אז עכשיו הוא יוצא כדרך שהוא נכנס. Okay, מה זאת אומרת? לא, הסברתי את זה אתמול בצורה אחרת, שבעצם הוא בא לפי אותו דרך שהוא עבר. כאן הם מסבירים את זה בצורה אחרת. אני לא יודעת אם הפירוש שלי יכול להיות תקף, יכול להיות שלא. הם בהחלט לא מסבירים את זה ככה. הם מסבירים, יצא ובא לו דרך כניסתו, כאילו הוא פונה כלפי הכניסה. כשהוא נכנס, הוא נכנס שהוא פונה, לא בדיוק, כאילו היה בצד. צידה, אבל הוא לא שם את גבו כלפי קודש הקודשים. וכאן נלמד כל מיני הלכות שמוכר לכם, אנשים שבכותל, נכון, הולכים אחורנית עד שהם מגיעים לסוף ולא פונים את הגב, אז זה בא מכאן. כן? מנען אמילי, אמר שמו בר נחמני, אמר רבי יונתן, אמר קרא, ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים. כי מה העניין גבעון אצל ירושלים? אלא מקיש יציאתו מגבעון לירושלים לביאתו מירושלים לגבעון. כן, לומדים שכמו שהוא נכנס, כך הוא צריך לצאת. מה ביאתו מירושלים לגבעון? פניו כלפי במה, כדרך ביאתו, אף יציאתו מגבעון לירושלים, פניו כלפי במה, כדרך ביאתו. אוקיי? שהוא לא יכול לסובב את הגב, זה חוסר כבוד. זה דווקא מעניין, אנחנו עברנו נדב ואביהו שלא הנהגו בכבוד כלפי משה, ואנחנו עכשיו כאילו סיימנו את הנושא הזה, עוברים הלאה לנושא הבא, שזה איך הולך, איך יוצא הכהן גדול מקודש הקודשים, כאילו זה היה בנושא הצעת הקטורת, נכון, הקטרת הקטורת. עכשיו עברנו זה, אבל בעצם הדבר האחרון של הסוגיה הקודם מתקשר לסוגיה הזאת, שבעצם מדובר על עניין של כבוד. וגם כאן זה עניין של כבוד שאסור לשים את הגב כלפי קודש הקודשים. וכן כהנים בעבודתם ולביאים בדוכנן וישראל במעמדן, כשהם נפטרים לא היו מחצירים פניהם והולכים, אלא מצדדים פניהם והולכים. אוקיי, הם הולכים הצידה כדי שלא לפנות גב. וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך, אלא מצדד פניו והולך, כי הד רבי אלעזר, אוקיי, מספרים על רבי אלעזר, כאן הבא מפטר מנד רבי יוחנן, כאן הבא בא רבי יוחנן לסגויה, הבא גפין, הבגחין, הבגחין, קאי רבי אלעזר, אדוכתה עד המכסה רבי יוחנן מיני. אוקיי? עד שרבי יוחנן לא היה רואה אותו כבר, או הוא לא היה רואה רבי יוחנן כבר, הוא היה בעצם, כשהוא היה נפטר ממנו, הוא היה בעצם מסתכל כל הזמן, ולא פונה גב אליו. וכאן הבאי רבי אלעזר לסגויה, הבקעזה לאחורי, עד המכסה מיני רבי יוחנן. אוקיי? גם עד שרבי יוחנן כבר לא היה רואה אותו. רבא, כאן הבא מפטר מנד רב יוסף, הבא עזר לאחורי עד מנד פנקרי ומסטבן אסקופת. רבא, כשהוא היה נפטר מרב יוסף, אוקיי, מה הוא היה קורא? כאילו, מפטר הכוונה כשהוא היה יוצא ממנו. אז הוא היה הולך לאחוריו עד שהברכיים שלו קיבלו מכות, אוקיי? כי הוא לא מסתכל איפה הוא הולך, וכל האסקופה היה מלא דם מהברכיים שלו, אוקיי? עד כדי כך, כן, לפעמים אנחנו מסתכלים באנשים שעושים את זה והם נפלים, או הם, כן, לא שמים לב לדברים, ואנחנו חושבים, וואה, זה אבסורד. כאן ממש, הגמרא נותן לי דוגמה ממש קיצוני, אוקיי? דבר רב יוסף, סליחה, לא קראתי את הסף, עד מספן אסקוף כדבר רב יוסף דמה, זה היה מתמלא דם.
זה יותר לא יותר מכובד, להחלך את הבית של מישהו
אחר. נכון. אמרו לרב יוסף, הכי אבי רבא. אמרו לו, כך עשה רבא, אמר לה, יהי רבא דתרום רשע אקולי קרחה. יהי רבא יהיה, כן, אני מברך אותו, שהוא יהיה הראש של כל העיר. אוקיי, שברור שזה התקיים, נכון? אמר רבי, רבי אלכסנדרי, אמר, כן, אלכסנדר, רבי אלכסנדר, זה מופיע כאן, אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחריו, ואחר כך ייתן שלום. אוקיי, בדיוק זה ההלכה שלנו לסוף המידה, פוסעים שלוש פסיעות לאחריו, ואחר כך ייתן שלום. אוקיי, זה ממש בא מכאן, הרעיון שאנחנו הולכים אחורנית שלוש פסיעות, שאנחנו מסיימים את התפילה, הולכים אחורנית בלי להפנות את הגב. אוקיי? עושים את זה כאילו כסיום, ככבוד, דרך כבוד. אמר לי רב מרדכי, כיוון שפסע שלוש פסיעות לאחריו, הת מבעי ללמי כאן, מעמו במקום שהפסיעות קלו, כן. אז הוא אומר, כיוון שהוא פסע, הוא אמור, היא באה ללמי כאן, הוא אמור לעמוד. ולא לחזור לבדיוק איפה שהוא היה, נכון? רק שנייה. בעצם, אם הוא, זה רק דווקא נשמע בניגוד למה שאנחנו עושים, נכון? כן, הוא אומר בעצם זה שהוא, כן, אני לא יודע למה אנחנו עושים את זה ככה, אני לא בדקתי את זה, אבל אם הוא בעצם חוזר, כן, מה אנחנו עושים? אנחנו פוסעים ואז חוזרים אחורה, קדימה. אז הוא אומר, מי שעושה כזה דבר, זה לא הגיוני בכלל, כן? משל לתלמיד הנפטר מרבו, אם חוזר לאלתר, אם הוא חוזר, כן, הוא נפטר מרבו, הולך אחורנית ואז חוזר למקום שבו הוא היה. אז אם חוזר לאלתר, דומה לכלב ששב על קיאו. מה זה אומר? אם כלב מקיא, ואז הוא בולע את ההקאה, משהו הקיא, אז הוא כאילו מראה, ההקאה זה בדרך כלל אני רוצה להוציא משהו שלא רציתי. עכשיו הוא בולע את זה חזרה, אז הוא מעיד על כך שההקאה לא היה לשום צורך. אז גם מי שפוסע אחורה, ואז בעצם חוזר קדימה, זה כאילו מראה שהוא לא, הוא לא עושה כלום. השאלה, גם אנחנו בעצם עושים את זה, אבל לא יודעת. רק שנייה. אוקיי, טוב, אני לא יודעת את זה. אוקיי, תנינה מהכי, אולי זה יהיה ברור מהמשך. המתפלל צריך שיחסיע שלוש פסיעו לאחריו, ואחר כך ייתן שלום. ואם לא עשה כן, ראוי לו שלא התפלל. אוקיי, עד כדי כך. ומשום שמי אמרו, שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל. אוקיי, כן, כמו שאנחנו עושים. עושה שלום במרמב, לצד ימין. הוא יעשה שלום לצד שמאל. שנאמר, מימינו אש דעת למו. אוקיי, זאת אומרת, זה פסוק שמדבר על הלוחות, שבעצם שהם ניתנו ביד ימין, אוקיי? ולכן הימין עדיף על השמאל. ואומר, בעוד פסוק, יפול מצדך אלה ורבבה מימיניך, אוקיי? ובהמשך הפסוק כתוב, באליך לא ייגע, זאת אומרת שיכול להיות כל מיני מזיקים בצד שמאל, אלה, ובצד ימין רבבה, שזה הרבה יותר מאלה. ואליך לא ייגע, כאילו, הם לא, אליך לא ייגע, או לא ייגש, מה זה? אליך לא ייגש, סליחה. הם לא ייגשו אליך, לא יקרה לך שום דבר. ואם כן, מה רואים? שהימין יותר חזק, כי זה יכול, to ward off הרבה יותר מהצד שמאל. אז עכשיו שואלים, מה זה אומר? למה צריך שני פסוקים? כאילו, הפסוק הראשון, מימינו אש דלמו, שבעצם מצד ימין, זה יותר חזק, אז למה צריך את הפסוק השני? וכי תמה אורך הדמלתה היא למטה בימין. זה אומר שהלוחות ניתנו ביד ימין. אבל אז אומרים, זה רק בגלל שזה הדרך. כולם נותנים ביד ימין, כי אז כולם היו ימניים, לא היו כל כך סמליים. אז בעצם, כולם משמשים ביד ימין לכל דבר. תשמע, יפול מצדך אלף ורבה מימיניך. אז לוקחים פסוק שלא מדבר על איזשהו הגשה. שההגשה ברור שזה יהיה ביד ימין, אבל אז מדברים על החוזק. מה יותר חזק ממה. רב החזי לאביי, דהב היד שלמה לימיני ברשי. הוא ראה שהוא שם שלום ביד ימין קודם, כמו שראינו. אמר להם, מי ספר את לימין דידך, לשמאל דידך כאמינה, דהב לימינו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, דווקא צריך להיות ההפך. צריך להתחיל בשמאל, כי זה ימין של הקדוש ברוך הוא. זה לפי תפיסה שהקדוש ברוך הוא יש לו דמות אדם גם, ואנחנו עומדים מולו כאילו מול בן אדם. אמר רב חייא ברי דרב חונה, חזינה להודה לאביי ורבא דפסלי לשלוש פסיעות בקריאה אחת. כשהשלוש פסיעות הם כבר קוראים, יש אנשים שעושים את זה, כשהולכים אחורנית כבר הם קוראים, אוקיי? וזה בא מכאן. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים הלאה לתפילת הכהן גדול, אוקיי? זה היה כל קטע על עניינים של כבוד. Okay, בענייני כבוד שלומדים לכל מיני מצבים בחיים, תמיד לפני רבו, אנחנו בתפילה, כל מיני דברים שלומדים מהכהן גדול ביום הכיפורים. הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, נכון? הוא מתפלל תפילה קצרה. עכשיו יהיה הנוסח, מה עם האצלי? מה הוא מתפלל? רבא ברב עדה ורבן ברב עדה, תרווי ומשמיע דרב, אמרי, יהי רצון פניך, השם אלוקינו, שתהי שנה זו גשומה ושכונה. Okay, צריך להיות גשום וחם. אז אומרים, שכונה מעליותה היא? חום זה מעליותה, כן? במיוחד ארץ ישראל, נכון? לא בדיוק תמיד טוב החום. אלא אם, האם שכונה תהיה גשומה? אוקיי? Okay? אם זה חם, אז אנחנו מבקשים שיהיה גשום. אוקיי, okay, דווקא ראיתי, אם תסתכלו באמיץ כוח, במה שאנחנו אומרים, בסוף סדר עבודה, הם מסבירים, וכך הייתה תפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים בצאתו מבית קודש קודשים בשלום בלי פגע, זה ממש ההקדמה למראה כהן. וכתוב, יהי רצון השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהי השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל עמך בישראל, ואז יש רשימה שלמה שחלק מהם באו מהירושלמי, שיש שם נוסח יותר רחב, וכתוב, שנה צלולה וגשומה עם שכונה, דווקא התקינו את על פי הבבלי, שאם זה שכון, אז יהיה גשומה. אך הברי דרב המסיים במשמי דרב יהודה, לא יעדי אביד שלטון מבית יהודה. ולא יהיו עמך ישראל צריכים לפרנס זה מזה, ולא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. אוקיי? עוד שלושה דברים. שהשלטון לא יעבור מבית יהודה, זה לא נמצא אצלנו בתפילה, כי כבר אין, נכון? ולא יהיו עמך ישראל צריכים לפרנס זה מזה, זה כתוב לקראת הסוף שנה, שלא יצטרכו עמך בישראל זה לזה ולא לעם אחר. אוקיי? זה מבחינת פרנסה. ולא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. כאן יש קטע מאוד מעניין, לצערי אין לנו הרבה זמן, אבל אני אעשה בקצרה להתייחס. בעצם מה זה אומר, אל תיכנס ולך תפילת עוברי דרכים? מה קורה לעוברי דרכים? הם לא רוצים שיהיה גשום, נכון? אז כתוב שהכהן גדול יגיד שלא תיכנס לפני השם התפילת של עוברי דרכים. אלו, אוקיי, מה זה בעצם? אפשר לפרש בכמה כיוונים. אני אגיד את הלפי הפשט, אז נקרא את הסיפור אחר כך, ואז ננסה לפרש. מה זה שלא יהיה... שבעצם אנחנו לא רוצים שאם מישהו מתפלל, אני לא רוצה גשם, כי אני הולך בדרך, שהשם לא יקשיב להם. אוקיי, מה המשמעות של זה עוד שתי דקות? אוקיי, עכשיו יש לנו סיפור מאוד מעניין. דווקא מסופר על... רק שנייה... מסופר רבי חנינה בן דוסה, שמסופר עליו במקום אחר שבגלל לא באו הגשמים באופן כללי. Okay, הוא היה חסיד גדול, והוא אומר בגללו הבן שלו אוכל בעצם, ובגלל שהוא מביא את הגשמים. כאן כתוב רבי חנינה בן דוסה, הבקעה זה באורחה. Okay, הוא גם היה עני מאוד. Okay, הוא היה הולך בדרך, שדה מיטרה עליו. Okay, זה כאילו נשפך המטר עליו, okay? ממש גשם על אינסוף. ובטח הוא אני, אין לו מה לחסות את עצמו איתו. אמר, כאן יש משפט ממש חזק, ריבונו שלה, כל העולם כולו בנחת, וחנינה בצער, כאילו כל העולם הוא רואה את עצמו מנותק לגמרי, כן? הוא רואה את עצמו כל כך בודד, רק אני הוא זה שבצער, למה כולם בנחת? כמה עניינים? קודם כל אפשר להבין, היו עשירים יותר, היה להם ממה להתכסות. דבר שני, הם כולם רוצים את הגשם גם. וזה העיקרי בעצם. העיקרים, הם כולם רוצים גשם שהדברים יצמחו. פסק מיטרה. אז המטר הפסיק בגלל התפילה שלו. כי עתה לביתה אמר ריבונו של עולם, כל העולם כולו בצער וחנינה בנחה, עכשיו כולם בצער כי אין גשם ואני יושב בנחה בבית שלי, עתה מיטרה. אוקיי? והגשם חוזר. Oh, wow. יש הרבה מה להגיד על הסיפור הזה, אוקיי? וכמעט נגמר הזמן שלנו. אז אני אגיד מילה בקצרה. אוקיי? קודם כל, האם זה סותר את מה שאמרנו? הרי אמרנו, אסור להקשיב לתפילות עוברי גשמים. נכון? אז מה יש כאן? ראיתי מאמר מאוד יפה באינטרנט. מישהו שאני לא מכירה, אני רוצה להזכיר את שמו. בוא נראה שאני אמצא את זה. כן, הרב ליאור אנגלמן. אוקיי? הוא בעצם כתב מאמר, ושם הוא אמר משהו לדעתי, זה הפשט כאן, שבעצם, מה זה לא לשמוע לתפילת עוברי גשמים? מה זה תפילת עוברי דרכים? זה מישהו שחושב רק על עצמו. וכאן, מה רואים בסיפור מר חנינה בן דוסה? הוא דאג לעצמו, אבל ברגע שהוא חזר הבית, הוא כבר חשב על אחרים. כאילו, הוא לא היה בן אדם ששקוע רק בעניינים של עצמו. מי שעובר דרכים ואומר, וואו, יורד גשם ומעצבן אותי ואני לא רוצה, זה מישהו מאוד אנוכי. ואנחנו צריכים להקשיב דווקא למי שמתפלל בעד כל הציבור. וזה מאוד מתאים כאן, כי זה גם הכהן הגדול ביום הכיפורים, מה הוא עושה? הוא מסכן את עצמו בשביל הכלל, נכון? יש סיכוי גדול שהוא ימות בקודש הקודשי. ולא רק בגללו, בגלל שאנשים לא ראויים לקבל כפרה. ואם כן, הוא מוכן לסכן את עצמו בעד הכלל. וכאן יש רבי חנינה בן דוסה שמוכן בעד הכלל, כאילו, גם זה עניין, זה לא שהוא לא רוצה גשם, הוא רוצה רק להגיע הביתה, ואז אפשר את הגשם. לא משנה לאנשים אם יראה גשם בשעה 2 או יראה בשעה 4. כאילו, בסופו של דבר הוא לא מבטל שום דבר, אבל הוא בעצם חושב על הכלל. עכשיו, הסיפור מסיים עם אמרה של רבי יוסף, כאילו, לא הסיפור, אבל אחרי הסיפור, אמר רב יוסף, מיה הנילי צלוטה דכהן גדול לגבי רבי חנינה בן דוסה. אוקיי, כאן יש כמה דרכים להסביר את זה, אבל אני חושבת שזה כאילו, איך יכול להיות תפילה של כהן גדול יכול להיות יותר טוב מתפילה של רבי חנינה בן דוסה. כאילו, כמה רואים בן אדם שבאמת היה חשוב לו הכלל והבין מה זה להיות גם בודד, והבין מה זה להיות, כאילו גם להיות בודד, אבל בבדידות הזה, לפעמים גם הבדידות גורם לך רק לחשוב על עצמך. אנשים שמרגישים בודדים, הם מנתקים את עצמם מהכלל. ולמרות שהיה לו הרגשה, וממש, זו הרגשה עמוקה, כאילו כל העולם כולו בנחת ואני בצער, כאילו כל כך עמוק הוא הרגיש את הבדידות, ובצד שני, הוא עדיין זכר את כולם, הוא עדיין מתפלל בעד כולם. אפילו בתוך הבדידות, הוא חשב על כל השאר. וזה המעלה הגדולה שהיה לו. תנא רבנן, מעשה בכהן גדול אחד שעריך בתפילתו, ונמנו אחיו הכהנים להיכנס אחריו. אוקיי? הם כמעט נכנסו לקודש הקודשים, רואים ממש כמו עגל הזהב, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים לעשות בעד עצמנו, אנחנו לא יכולים לחכות בשבילו. אנחנו צריכים להיכנס ולראות מה קורה. התחילו, הם נכנסים והוא יוצא, אוקיי? בדיוק, כן? זה תמיד אומרים, אם אני אעשה את זה, ברור שעכשיו יהיה מה שאני מחכה בשבילו. אמרו לו, מפני מה הערכת בתפילתך? אמר להם, קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם ועל בית המקדש שלא יחרב? כאילו, מה אתם מתלוננים? הייתי צריך להתפלל בעבורם. שוב, רואים את האנוכיות שלהם, כן? שהם כל כך דאגו בעל עצמם ולא על הכלל. והוא בעצם אומר, אני צריך לתפקד בשביל הכלל. אמרו לו, אל תהי רגיל לעשות כן, שמי שנינו לא היה מעריך בתפילתו כדי שלא להביט את ישראל. אוקיי. אני חושבת שנסיים כאן, כי פשוט כבר עבר הזמן, ונתחיל מהמשנה הבאה מחר, וננסה לסיים.
יש לי שאלה. חשבתי שהמטרה של התפילות של הכהן גדול ביום כיפור זה לכפרה.
כן.
אני לא מבינה את התפילה הזאת, או גשר.
כי מה זה כפרה גם? אנחנו, כמו שאנחנו אומרים, שביום כיפור הם מחליטים מה יהיה, כדף אנחנו מחליט מה יהיה לכל השנה. עכשיו, מה הדבר הכי מרכזי בעולם? זה גשם, פרנסה. כאילו, אנשים צריכים לחיות. בלי גשם הם לא יכולים לחיות. אז זה בעצם, זה העניין המרכזי. רואים את זה בכל התפילות שלנו, וגשם זה העניין המרכזי. אז דווקא מתאים, הוא מבקש כפרה. מה זה כפרה? שבעצם נחפר עלינו, ושיהיה לנו טוב, כאילו, שנקבל כפרה, שנוכל לחיות בשנה הבאה. ומה זה לחיות? זה לא רק כאילו, החיים שלנו תלויים בגשם. אז לכן, הגשם הוא הדבר הכי בסיסי. מה שרואים, תסתכלי בתפילה כאן, איך שאנחנו, כן, זה מאוד ארוך. שנת רצחה, טוב, תפתח לנו, שנת עוד, שנת ברכה, שנת זירו טובות מלפתח, שנת אדום בתירוש ויצר, שנת הרווחה והצלחה, שנת ויהיו בית מקדשך, שנת זו, שנת חיים טובים. כל מיני דברים הוסיפו שלא תפיל אישה פרי בטנה, שלא שתולכן יקומיות לארצנו. עם המשך הזמן הוסיפו. את צודקת שזה בעיקר הדבר, וגם יש מצד שני שהם מחכים, אבל זה כמו, הוא בבסיס של ה... אפשרויות עכשיו, הוא יושב בקודש הקודשים. עדיף שהוא כן יתפלל במיקום הזה.
אנחנו לא מתפללים תפילת גשם ביום כיפור.
נכון.
עכשיו, למה? אני, אם זה הכי...
נכון, גם אנחנו אומרים בחג נידונים על המים, דווקא בסוכות מקבלים את ה... נכון. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מכך שזה קשור. כאילו, כי החיים שלנו, במיוחד שלהם, היו תלויים בגשם. בימינו אנחנו פחות.
מעניין שלא, אם זה האמת, למה זה לא העיקר של התפילות שלנו ביום כיפור עכשיו?
זה שהוא אמר תפילה כזאת, זה לא אומר שזה העיקר. זה כבר התפל, כי התפילות, קודם כל, אנחנו מדברים בתקופת בית המקדש. בכלל תפילות היו שוליים. Okay, בתקופת בית שני זה היה עבודת יום, כאילו, עבודת הקורבנות היה הרבה, הרבה יותר בולט. אחרי קורבן בית ראשון כבר התחילו להכניסו תפילות לבית המקדש. אבל התפילות בבית המקדש לא היו שם הדבר המרכזי בבית שני, במיוחד בבית ראשון בכלל לא היו תפילות. בבית שני התחילו, כי כבר היה קורבן וכבר היו קצת זמן בלי בית המקדש. והתחילו, היו מעמדות שהיו שוכים יחד עם הכהן, היה מעמד של ישראלים, שהיו מגיעים כל, כאילו הלוויים הכהנים היו להם משמרות, והלוויים וגם לישראל, והם היו מגיעים כל שבוע ומתפללים שהתפילות, שהקורבנות יתקבלו. אבל התפילות היו ממש עניין שולי. וכאן, מה שאת אומרת, בעצם מצד אחד כולם מחכים לו, אז למה הוא יתחיל להתפלל? אבל מצד שני, ברגע שהתפילה תפסה איזשהו מקום, אז כדאי שהוא יתפלל שם. זה הזכיר לי קצת את ברכת הקלה. כן, הקלה, יש לה סגולות כאלה, אנשים מאמינים שיש סגולות מיוחדות לקלה, ולכן ברגע שהיא אחרי הבדק, אם היא יושבת ומתפללת, כאילו זה זמן, הזדמנות להגיד תפילה. זה לא הדבר המרכזי, זה בכלל לא. לכן גם כאן, זה מסופר ממש בסוף הקטע. ולמרות שדווקא מעניין, דווקא מאוד מעניין, כאן, הם שמים את זה שלא לפי הסדר. אתם תראו, במשנה הבאה אנחנו מגיעים להזעות, אחת, אחת ביחד, אחת ושתיים, כאילו שמזים את הדם. עכשיו, כל זה בסידור שלנו בא לפני כן. אז כשמסדרים, הם כאילו אומרים את זה כמשפט, כאקסטרה. אומרים, כך הייתה תפילתו של כהן גדול בצאתו מבית קודש קודשים, בשלום בלי פגע, כאילו זה לא חלק, אנחנו לא מסכימים את זה באמצע עבודה, איפה שבאמת הוא אמר את התפילה, כי זה לא חלק קריטי של עבודה. עבודה הייתה באמת כל העבודות שהוא עשה, ועכשיו הדבר החשוב הבא זה הזריקת הדם. אבל אם כבר, כאילו, הוא היה שם, אז הוא היה מתפלל משהו, אבל היה מתפלל קצר. עכשיו רואים שעם הזמן זה הרחיבו והרחיבו, או שבעצם, כן, לא ברור האם התפילה שלנו זה באמת תפילה שהוא אומר, או תפילה שהיה כדאי שהוא היה אומר, אוקיי? כאילו, לא ברור בדיוק, כי במיוחד בבבלי לא כתוב את כל הנוסח הארוך הזה. אני לא בדקתי בירושלמי, אני ראיתי שכתוב שבירושלמי יש נוסח יותר מוכב, ואני לא הספקתי לבדוק עד כמה זה יותר מוכב, אבל אני חושבת שממש ראו את זה כשולי, ואפילו המחזור מוכיח את זה, זה שהם שמים את זה לא במקום. וכאילו אומרים, אז בסוף, ושתדעו, כשהוא יצא מבית קודש קודשים, שזה היה המומנט, הקדוש הכי, זה, הוא היה אומר תפילה. וזה גם במיוחד חשוב להגיד לנו, כי אנחנו הרבה יותר מזהים עם תפילות מאשר עם עבודות. אני בטוחה שרובכם, כשאנחנו בבית כנסת, ביום הכיפורים, וקוראים את כל העבודות, לא מבינים בכלל במה מדובר, למרות שהשנה כן תבינו. אבל כשמגיעים מסוף, חלק הזה, אנחנו מזהים את זה. וכך הייתה התפילה שלו. אוקיי, זה מוכר לנו. ואולי בגלל זה גם הרחיבו בתפילה הזאת. כשכתבו את התפילה, הרחיבו בזה יותר מהכהן גדול, אני מתאר לעצמי, הרחיב בזה.